שלום לכולם, אנחנו היום בפרשת צו, ספר ויקרא, פרק ו' פסוק א', אנחנו בפרשה השנייה של ספר ויקרא. השנה, כמו בהרבה שנים, פרשת צו יוצאת בשבת הגדול, השבת שלפני הפסח. ויש קשר הדוק בין שבת הגדול לפרשת צו. בואו נראה מה זה אומר. פרשת צו בתורה, פרשה מאוד חשובה, כי יש בה הרבה ביטויים שהם נכסי צאן ברזל של כל עבודה רוחנית, שזה בעיקר בפסוקים הפותחים, פרק ו' פסוק א', פסוק ב', צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. זה ממשיך הלאה. בפסוק ו' אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יש פה הרבה מאוד עקרונות רוחניים מאוד מאוד חשובים, למרות שזה נראה כאילו כמו כל ספר ויקרא, עניינים של עבודת המקדש, לכן השם העתיק של ספר ויקרא זה תורת כהנים. אם אני לא כהן או לוי, מה יש לי לעשות עם ספר ויקרא? אלא שיש פה הרבה מאוד עקרונות רוחניים מאוד 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 חשובים. אבני בסיס, אבני יסוד של כל בניין רוחני שאדם בונה. בואו ננסה להתחיל ללמוד את המשמעות של הפרשה הזאת מתוך הזוהר של פרשת צו, פירוש הסולם. סעיף א', זאת תורת העולה, כרגיל הזוהר מתחיל עם הפסוק הראשון של הפרשה, ואז הזוהר משייך פסוק ממקום אחר בתנ״ך. רבי שמעון פתח ואמר, צדקתך כהרי אל, משפטיך תהום רבה. היקרא הוקימנה לי ויתמר. הזוהר אומר בארמית, יש הרבה פירושים לפסוק הזה, צדקתך כהרי אל, משפטיך תהום רבה, אבל פה ניקח צד של פירוש של הפסוק הזה שמחזק את ההבנה של הפרשה הזאת. תחזה, בואו ראה. היי עולה, סליקו וקשירו דכנסת ישראל העילה. ודיבוקה דילה בגואל מדעתי. אותה עולה שאנחנו מדברים עליה, עולה מישון שעולה מעלה מעלה. עולה ומקשרת את כנסת ישראל למעלה. ודיבוקה דילה בגואל מדעתי, והיא מדבקת, היא נדבקת או מדבקת בעולם הבא. למהווה כל אחד, להפוך את כולם אחד. בקישורה חדה, בחיבור אחד, בחידו, בשמחה. ובגין דסלקה לילה לילה, מכיוון שהיא עולה למעלה למעלה, כתיב זאת תורת, כתוב זאת תורת, רזה דחר ונוקבה כחדה. זה חיבור של זכר ונקבה. הזכר זה תורה, שהתורה קשורה לספירת זעיר אנפין, זה הזכר. זאת, זה תמיד קשור לספירת מלכות. זאת תורת, זה חיבור זכר ונקבה. מה זה אומר? רזה זכר ונקבה כחדה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לסלקה בחביבותה. אוקיי. לעלות באהבה. מה אמרנו פה? יש פה איזה עניין בתורת העולה שלא לחינם קוראים לזה עולה. כי עולה, כלומר, עצם העיקרון שהזוהר מדבר עליו, זה חיבור ועלייה לעולמות העליונים. סעיף ב' בזוהר. כשנתעורר צד צפון שהוא גבורה דזרנפין, קו שמאל, כמו שהבנו שכתוב שמאלו תחת לראשי, דיינו שהמלכות מקבלת מקו שמאל דזרנפין, אז היא המלכות עולה באהבה ומתעטרת בימין דזרנפין שהוא חסד ונתחברה באמצע. דיינו בקו האמצעי דזרנפין שהוא תפארת דזרנפין. והעיר הכל, והעיר הכל מסוד קודש הקודשים שהוא בינה. וזהו מתוך סוד אדם. ברצון הכהנים שהם קו ימין, ובתפילה של ישראל שהם קו אמצעי, ובשירה של הלווים שהם קו שמאל. בואו ננסה לבאר מה רומז לנו הזוהר הקדוש. כשנתעורר קצת צפון, מה זה אומר שנתעורר קצת צפון? כל המהות של הבריאה זה צד צפון. כלומר, הצפון בעצם זה רמז, כלומר צפון או יסוד האש או קו שמאל, זה הכל שמות שונים או גבורה לצד מאוד חשוב בבריאה, שהוא הצד העיקרי של הבריאה. מה הדבר היחיד יש מאין בבריאה? הסמל שלו זה הצפון, כלומר הרצון לקבל. הכוח הזה שאינו בבורא עולם, בבורא עולם שהוא אין סוף, אין בו את הכוח של הרצון, אין בו את הכוח של הלקבל, אין בו את הכוח של המינוס, של החוסר. הדבר היחיד שנברא, מלמדים אותנו המקובלים, בעיקר רבי אשלג בתורתו, הדבר היחיד שהוא באמת נברא יש מאין, זה החוסר. כל המהות של הבריאה, שיש פה בורא, יש פה עצמות הבורא, יש פה מהות שהיא נותנת, היא לכן נחשבת זכרית, כי פה מדובר על כוח נותן, כוח שנותן שפע. הכוח הזה, זה הכוח שהוא השמיים, החסד, קו ימין, דרום, זה הכל שמו, זה הכל שמות צופן לכוח הזכרי, הכוח שנותן ומשפיע. מכיוון שהכוח הזכרי הוא הכוח המשפיע, מעצם היותו משפיע, הוא בורא את מה שמקבל. כי אם יש נתינה, אין נתינה ללא קבלה. יש נתינה של שפע, אין נתינה של שפע ללא כלי שיקבל את השפע. וזה דבר שהוא מאוד חשוב להבין, מכיוון שהמילה רצון, שאנחנו נדבר עליה די הרבה, המילה רצון יש לה שני צדדים בעברית. צד אחד זה חוסר, צד אחד זה מילוי. איפה החוסר והמילוי? הרבה אנשים לא שמים לב לזה. כי כשאנחנו מדברים על הרצון, יהי רצון מלפניך, ואנחנו מדברים על רצונו של בורא עולם, מצד בורא עולם, הרצון זה הריצוי. ריצוי זה לתת ולמלא משהו, שפע ומילוי ואהבה וצורך. מצד בורא עולם, רצון זה ריצוי ומילוי ונתינה של שפע. מצד הבריאה, רצון זה חוסר. למה הדבר דומה? כשאנחנו הולכים על חוף הים, וכף הרגל שלנו משאירה טביעה בחול, הרטוב, כשאני מוציא את כף הרגל מהחול, ישנה טביעת כף רגל שהיא בדיוק בצורה של כף הרגל שלי. כלומר, השקע שנוצר הוא בדיוק לפי הרגל שלי שנכנסה בתוך השקע. כלומר, הרצון שלנו, החוסר, הוא בעצם טביעת כף רגל של הנתינה של בורא עולם. כמה שבעולם היא ריצה אותנו, כלומר הטביעה בנו את שפעו, כך נוצר הרצון שזה החשק שלנו לקבל. כלומר, בואו נסתכל על זה ממקום אחר, איך אני יכול לרצות משהו שאף פעם לא היה לי? אנחנו חושקים במילוי ושמחה ואושר וכל מיני דברים טובים שאנחנו חושקים בהם, כי נשאר בנו רשימו, זכר וסימן וזיכרון של המילוי שהוטבע בנו כאשר הוא מילא אותנו בתחילת הבריאה. אבל בתחילת הבריאה, המילוי הזה היה מילוי שלם. האור התפשט, אנחנו קיבלנו, הוטבע בתוכנו הרצון והחשק. איך אנחנו רוצים וחושקים? כפי בדיוק הרצון של הבורא למלא אותם. אז אנחנו בעצם תמונת המראה של השפע האלוקי שהוטבע בתוכנו. אבל בשלב הראשון של הבריאה, הכל היה אחד. ולאחד הזה קוראים אין סוף. כי אין שם סוף. למרות שהשכל לא מבין את זה, היה הכוח של השפע שקרן מעצמות הבורא, שהושפע והתפשט מעצמות הבורא, והיה שם גם הרצונות של כל הבריאה. והכל היה אחד, ולכן המקובלים קוראים לזה נקודה אמצעית. הדרך היחידה שאפשר, שהמוח יכול לתפוס מצב של אינסופיות ואין גבולות, זה נקודה. רק בנקודה אין גבולות ואין הפרדה, והכל אחד, ולמה נקראת אמצעית? כי מה זה האמצע? זה החיבור של כל הקצוות. אז נקודה אמצעית, שהיא מחברת את הבורא עם הבריאה, את השפע עם המקבל של השפע, את הזכר עם הנקבה, לאחד מושלם. אבל, מכיוון שאותו שפע הוטבע בתוכנו, והוא הטביע בתוכנו את עצמו, הרמז שמופיע בפרק א' של בראשית, זה הרמז שבצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. הוא הטביע בנו לא רק את השפע שהוא נתן בנו, אלא את עצמו, כי הנתינה של בורא עולם היא אינסופית, ללא גבולות. ולכן הוא לא יכול שלא לתת את עצמו. ולכן, מכיוון שהוטבע בנו גם צלם אלוקים, והסברתי את זה הרבה פעמים, בצורה הכי פשטנית להסביר מה זה צלם אלוקים, זה שלוש הבחנות. א', בורא, ובורא הוא עצמאי, אף אחד לא קובע עבורו. ב', זה יצירתיות. ג', זה נתינה. כשאנחנו נמצאים במצב של נקודה אמצעית, של אין סוף, כלומר, זה אחדות מוחלטת בין הבורא לבריאה, אנחנו לא עצמאים, כי המילוי שלנו הוטבע והוכה על ידי הנותן המשפיע הבורא. אין מה ליצור, כי הכל מושלם. ואין למי לתת, כי כולם רק רוצים לתת. ואין מישהו שחסר לו. ולכן דחינו את השפע האדיר הזה. אחת התוצאות זה מה שנקרא במדע, שהמדע יודע שכל היקום היה פעם בנקודה אחת, שאין בה לא מימד ולא מרחב ולא זמן, ואז המדע לא יודע להסביר, אבל היה פתאום מפץ. האחד הזה התפרק והתפוצץ, והתולדה של המפץ זה שנוצרה הרבה מאוד אנרגיה גשמית שעברה תהליך ארוך מאוד של השתלשלות עד שנוצר העולם שאנחנו מכירים, או איך שהמקובלים קוראים לזה, כדור הארץ שהוא נקרא נקודת היישוב. נקודת היישוב, מדוע נקודת היישוב? כי בעצם אחרי הרבה מסכים על מסכים על מסכים וצמצומים על צמצומים על צמצומים, נוצרה נקודה אחת שבה יש מספיק חושך ומרירות, כדי שתהיה לנו בחירה בין האור לבין החושך, בין הטוב לבין הרע, בין להיות בורא או להיות קורבן מסכן ועבד. זה מאוד פשוט. ברגע שזה נוצר, התחיל התהליך של התיקון שבו בעצם הייעוד האנושי הוא, וזה בעצם הסיפור שלנו, זה לאחוז בצד צפון, שזה מה? אותו יסוד של אש, יסוד של אש אוכלת. היסוד של רעב, של חוסר, של רצון, שזה המהות שלנו. זוהי המהות האנושית, לשם כך נבראנו. נבראנו כדי לרצות, לחשוק, למשוך ולקבל. כלומר, אם אנחנו מסבירים כדברי הרבה מקובלים, שכל מטרת הבריאה הייתה כדי להנות לנבראים, ולתת לנבראים עונג ללא גבול, אם אין לנו רצון וחשק ליהנות מזה, אנחנו לא ממלאים את תכלית הבריאה. כלומר, כל אותם כאילו תורות רוחניות שאומרות שהאדם הרוחני אמיתי מקריב, מוותר על כל רצונותיו להנאה, אלו הן תורות רוחניות שקריות, כי הדבר הראשון שבעצם המהות שלנו סובבת סביבו זה החשק והרצון לקבל את השפע והעונג. זה נקרא צד צפון, זה נקרא גבורה, זה נקרא קו שמאל, שכמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי. ככה התהליך מתחיל, קודם כל שמאלו תחת לראשי, מה אחר כך? וימינו תחבקני. עכשיו, אם אנחנו, כשאנחנו מעוררים את אותו יסוד האש, שעכשיו מתעורר בי החשק להנאה, זה לגיטימי רק אם אני מעורר מיידית את הדרום, צד דרום, יסוד המים, החסד, קו ימין. מה זה אומר? אז היא המלכות עולה באהבה ומתעטרת בימין לזה אנפין, שהיא חסד. כלומר, אני חייב, אם אני מחזיק רק בצד צפון, ביסוד, באותה מהות שנקראת צפון או יסוד האש, יש פה בעיה, כי כאשר מתעורר החשק והרצון, ואני מתמקד רק בחשק וברצון, אני נמצא במקום הכי רחוק מן האינסוף או מאור הבורא שיכול להיות, כי תורת, התורה הרוחנית אומרת דומה מושך דומה. ואם אני רוצה להתחבר לאור האינסופי שכל מהותו היא נתינה, ברגע שמתעורר אצלי רק צד צפון, רק יסוד האש, אין פה שום חיבור. יש פה שינוי צורה מוחלט, ריחוק מוחלט. אני יכול לקבל מילוי, אבל זה יהיה רגעי בלבד, כי שני אלה לא יכולים לחיות ביחד. מים ואש לא יכולים לחיות ביחד. האור של הנתינה עם האור של הקבל לא יכולים להיות ביחד. אני חייב לחוות את מה שאני קורא היי וביי. יש מילוי, קצר, ולכן אותה תרבות שסובבת סביב, וזה כבר אלפי שנים, התחושה המיידית שבא לי, מתחשק לי, אני רוצה, וזה לגיטימי, ואני אקח כי בא לי ומתחשק לי, יש פה מילוי מיידי, יש פה היי, אבל זה לא מחזיק מעמד. כלומר, כל ההנאות של התרבות שלנו הן הנאות רגעיות, זמניות וחולפות. כמו קצר. בקצר יש הבזק ואז חושך. בהבזק יש המון אור, אבל החושך הרבה יותר ארוך מההבזק. יש את ההנאה של המסיבה של הלילה, ויש את הכאב ראש ותחושת הבגידה של הבוקר שאחרי. יש את ההתלהבות והפזיזות שבלהתנפל על איזשהו מאכל, או לא משנה איזה הנאה, ויש את רגשות האשמה והריקון שבאים אחרי. זה כאשר קו שמאל או היסוד של האש, או צד צפון, אותו כוח רוחני, אותו כוח מהותי, יסודי של היקום, כאשר הוא בא בפני עצמו. מה שנקרא אגואיזם, נרקיסיזם וכן הלאה, תמלאו את ההמשך. לכן, ככל הפרדוקס הוא, ככל שהאדם יותר ויותר רץ אחרי או ממוקד אחרי המילוי לעצמו בלבד, המילוי האגואיסטי והאנוכי, כך יש יותר סיכוי שהדיכאון והחוסר והאובדן אצלו יהיו יותר עוצמתיים. כי רק יסוד האש או הצפון, אותו כוח של הצפון, הם בעצם כוח שהוא מכלה את עצמו. ולכן, הדרך היחידה זה כן לעורר את הצפון, כן לעורר את האש, אבל מיד לכפות על זה את קו ימין, דרום, חסד. כלומר, בצורה הכי פשוטה, אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. או מי שאוכל לבד, מת לבד. או קודם כל מת. בצורה הכי פשוטה, כל אותו עיקרון של אלטרואיזם, שהוא נעשה לא מהמקום של ביטול האני, אלא מקום שבו אני מעורר את הצפון, אבל מעורר מולו את הדרום. אני מעורר את האש, אבל מעורר את המים. כלומר, רצון לקבל על מנת לתת, על מנת לתת לזולתו. כלומר, יש פה עניין שאני ואהבת לרעך כמוך. כלומר, הנתינה שלי היא הדרך שבה אני מכשיר, מתקן את הצפון או את קו שמאל או את הרצון או את החשק. אני מעורר את החשק, אבל אני מתקן אותו. אני לא מבטל אותו. שוב, אני לא מבטל אותו. בהרבה תורות רוחניות, כאילו רוחניות, אני מבטל את הרצון. ברגע שאני מבטל את הרצון, אני מבטל את הבסיס לבריאה כולה. מחשבת הבריאה, שוב, ברגע שאדם מכחיש, מנסה להדחיק את העניין שאני פה כדי להנות, כמה זמן תדחיק עד שזה יתפוצץ לך. בעצם הבסיס של היהדות, אתה לא מדחיק את הרצון לאושר. להפך, אתה מפתח אותו, אתה מגדיל אותו, אתה מחזק אותו. נבראת כדי להיות כלי לאושר האינסופי שהבורא רוצה לתת לך. אל תוותר על זה ואל תכחיש את זה ואל תתכחש לזה. אבל, מה שנקרא, אתה צריך לשלוט עליו ולהפוך אותו. לקחת את הרצון ולהפוך אותו לצינור. מה הקיבולת של כלי? נניח כוס. יש כוס של 200 מיליליטר, יש כוס של 250, אפילו כוס גדולה של 300 מיליליטר, 400, אפילו 500. אבל מעבר לזה, יש בחוץ אינסוף ובפנים יש משהו מוגבל. תמיד אתה נשאר חסר. אבל אם תהפוך את הרצון לצינור, תהפוך את הכוס לכלי מעבר, מה שאתה מקבל, אתה מעביר הלאה. עכשיו, אותם אותיות רצון וצינור. אבל כי יש בך את הצד ששואב, זה נקרא, במשל, בסימבוליקה של חוכמת הקבלה, צד צפון, אש, הצד שבולע ומושך, אבל אתה מאזן אותו עם הצד שאני לוקח את זה ואני מעביר ומשתמש בו כדי לתת, כדי לעשות טוב לזולת. כמה עכשיו יש בכוס שלי שהפכה לרצון? באופן פוטנציאלי אין סוף, אין גבול לכמה אני יכול להעביר דרך הצינור שבניתי. ומה שנקרא, הפוך רצון, תמצא הצינור. כלומר, או בלשון של איפכא ואיתקפיא. תניא משתמש בזה, אבל זה מופיע עוד במקורות הרבה יותר קדומים, גם בגמרא. תיקח את הרצון ותגדיל אותו על ידי זה שאתה משתמש בו כדי לתת. כמה שתיתן, כמה שתיקח, תיתן. אבל אז יש מקום לקבל יותר, ואז אין גבול. זה מה שנקרא שבעצם שהצד שמאל, המלכות עולה באהבה, אתה מכניס אהבה במקום של החשק. מה זה אומר אהבה? ואהבת לך כמוך. אתה מכניס את החסד, את הימין, את המים, ואז אתה עושה סינתזה. כי פה זה לא מצב שפעם אתה לוקח, פעם אתה נותן. לא, אתה יודע שכשאתה לוקח, אתה עושה את זה כדי לתת. כלומר, כשאתה עושה כסף, אתה עושה את זה כדי לעזור לאנשים. כשאתה לומד חוכמה, אתה לומד חוכמה כדי להיות לתועלת. כלומר, אתה מראש, הקבלה שלך היא לא מגונה, כי בעצם עשויה כדי להגדיל ולחזק את הנתינה. ואז אתה יותר עוצמתי, יותר חכם, יותר מסוגל, יותר בעל כוח ושליטה, כי ואתה יותר בעצם יש לך כוחות על, כי אתה מתחבר לכוחות האינסופיים של בורא עולם. החיבור הזה, הסינתזה הזאת, בין הדרום לצפון, שזה מזרח, בין האש לבין המים, שזה אוויר, נותן לנו בסוף את מה שנקרא קו אמצעי. סינתזה. זה כשאתה מקבל, אתה נותן, כשאתה נותן, אתה מקבל. ואז אין סתירה. אתה לא מרגיש פראייר כשאתה נותן, כי אתה יודע שככל שאתה נותן יותר, אתה מחזק את כוח הקבלה שלך. וככל שאתה מקבל יותר, אתה לא מרגיש אגואיסט, כי אתה יודע שאתה מחויב להשתמש בכל מה שקיבלת כדי להועיל לזולת. יצרת עכשיו סינתזה, כוח שלישי שהוא קו אמצעי. והקו האמצעי הזה הוא בעצם המהות של ישראל. מדוע? כי הכהן זה הכוח של החסד, הלוי הוא הכוח של הגבורה, וישראל הוא הכוח של האמצע. כלומר, ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת, צפון, דרום, מזרח. ואז בעצם עם הכוח הזה אתה מסוגל להעלות את המציאות שהיא נקראת מלכות. זה מערב, זה יסוד האפר, זה בעצם השכינה שעליה דיברנו, זה הנקבה, שהיא בעצם הצד, הקוטב האולטימטיבי של הבריאה. אנחנו עכשיו בעצם חיברנו בין הזכר, השפע של בורא עולם, לבין הנקבה, שזה הכלי שמקבל את השפע, אבל הפעם זה נקרא ייחוד. למה זה ייחוד? כי הכלי שמקבל את השפע, הוא עושה את זה מתוך אהבה ונתינה, כאחד. זה נקרא ייחוד. החיבור הזה בין הלגיטימציה של אני פה כדי לקבל, להיות כלי לשפע האלוקי, ואני עושה את זה תוך כדי נתינה אינסופית. ואז אני הופך בעצם למצב שבו אני מייחד את ההורה עם הבריאה, אני מייחד את הכוח של השמיים עם הכוח של הארץ. וזה בעצם הבסיס העיקרי של כל מלאכת העבודה הרוחנית, וגם בעיקר מלאכת המקדש. ועמדנו, כדי לחזק את זה, הזוהר ממשיך, סעיף ג' ועמדנו, כבר הסברנו את העניין, אשר עולה היא קודש הקודשים. בסוד רוח העליון, שהוא בינה, משום שג' רוחות קשורים יחד בעולם. אוקיי, אז מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? כאשר אמרנו שבעצם כדור הארץ הוא הנקודת העולם הזה, זה המקום היחיד בבריאה, ששם יש מספיק מסכים כדי שתהיה בחירה חופשית. ובתוך החלל שנוצר כתוצאה מהצמצום, כמו שאמרנו, נוצרו מסך אחרי מסך אחרי מסך, עד שנוצר כדור הארץ שהוא נקודת העולם הזה. כל הסיפור של בחירה חופשית דורש הרבה צמצומים והסתרות, כי אחרת אין לך יצר הרע ואין לך בלבול ואין לך היסטריה ופחד ואין לך מרירות ואין לך קורבנות ועבדות, שזה הכל הסתרה של מטרת הבריאה. פה על כדור הארץ יש מספיק חושך כדי שנוכל לבחור. אבל בכל אופן, נקודת העולם הזה צריכה לקבל את כוח הקיום שלה. היא מקבלת את הכוח הקיום שלה במקום שנקרא אבן השתייה. אבן השתייה זה המקום שעליו נבנה קודש הקודשים. זוהי אבן השתייה. ובעצם הקו שיורד מן האינסוף אל תוך החלל, הקו הזה נוגע בכדור הארץ במקום שנקרא אבן השתייה, שעליו נבנה קודש הקודשים. אז זה בעצם אותו דבר. אז מה זה העיקרון של קודש הקודשים או אבן השתייה? זה אותו מקום שהתודעה שלנו מתחברת אליו כדי לחבר בין השמיים לבין הארץ, בין השפע האלוקי כוח החיות לבין הבריאה שהיא השוטה וניזונה מאותו שפע. אז זה לא רק מקום גיאוגרפי בירושלים, הר הבית, אבן השתייה, אלא זהו מקום תודעתי שאנחנו צריכים להיות מחוברים אליו כשאנחנו עושים את העבודה הרוחנית שלנו. ועכשיו, כשאנחנו מחוברים למקום הזה, בואו נמשיך ונגיע לאחד הקטעים הפסקאות הכי מדהימות בזוהר כולו. אני קופץ לסעיף י"א בפירוש הסולם. רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אבוי ואמר, הכישורא דחולה התקשר בקודש הקודשים נתנערה, הידבקותא דרעבא דחנא לבאי וישראל אלה, עד היכן יסלקה? תרגום, רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו, ואמר, הרי קשר הכל נקשר בקודש הקודשים להעיר. כאשר המחשבה היא להתעלות מלמטה עולם החומר, למעלה אל האור האלוקי, זה מה שנקרא נקודת קודש הקודשים. הרי קשר הכל נקשר בקודש הקודשים להעיר, הדבקות של רצון הכהנים והלווים בישראל עד אין היא עולה. כלומר, שוב אנחנו מדברים על כך שהכהנים והלווים בישראל, שראשי תיבות, כהן, לוי, ישראל, כלי. אוקיי? הכלי שהוא בעצם תכלית הבריאה, תכלית, כלי. תף ותף בהתחלה ובסוף, באמצע, כלי. מהו תכלית הבריאה? הכלי שכולנו בעצם, אנחנו הכלי של השפע האלוקי. אחרת אין לנו זכות קיום. לאן אן היא עולה? כמה גבוה זה יכול לעלות? כלומר, זה לא שיש פה שוב ביטול העצמי והרצון והחשק, להפך. חיזוק והגדלה עד בלי די. סעיף י"ב, אמר לו רבי שמעון, הרי העמדנו, כלומר הסברנו, שהדבקות שלהם עולה עד אין סוף. כי כל קשר וייחוד ושלמות, כלומר כל העניין של קורבן עולה, עולה משון שזה עולה. והיום יש ונשמה עפרים שפתינו, כלומר כל העבודה הרוחנית שלנו, שבוססת על לימוד תורה ומדיטציה הזה, כוונה הזה ותפילה, וליישם את זה ביום יום שלנו בכל דבר שאנחנו עושים, שזה בעצם העבודה הרוחנית האמיתית, התיקון של למצוא את הקו הזה לאינסוף בכל פעולה שאנחנו עושים ביום יום שלנו. עד איפה עולה הדבקות שלהם? עד אינסוף. כי כל קשר וייחוד ושלמות, כלומר כל הסיפור זה קשר וייחוד ושלמות. וזה לא משנה אם אני עושה את זה בעבודה, למה התורה והמשנה והגמרה והזוהר מלאים בכל מיני הלכות שקשורות לעניינים של העולם הזה. דינים של חקלאות, דינים של מסחר. כי כל דבר שאנחנו עושים, יש לו מטרה אחת ויחידה. בלעדית. קישור, חיבור ושלמות. שעולה עד אינסוף. וכל זה הוא לגנוז בצניעות האיש שאינה מושגת ולא נודעת. אשר רצון כל הרצונות בו אין סוף. כלומר, מהי המטרה שלי? למצוא את החיבור, את הקשר עם בורא עולם, בכל פעולה ופעולה שאני עושה. ולא משנה כמה בנאלית הפעולה הזאת, ולכאורה היא חומרית, מכיוון שכל דבר שאנחנו עושים, יש לו מימד גשמי, חומרי, אבל זה המימד החיצוני. ויש את המימד הרוחני. למה נשמה אלוקית, שלכולנו יש נשמה אלוקית? כי כל נשמה היא ניצוץ אלוקה ממעל. שאפילו הדיון של המקובלים, מה ההבדל בין הנשמה לבין בורא עולם? זה כמו ההבדל שבין ההר לבין הסלע. שההר הוא השלם, והסלע הוא נחצב, חלק שנחצב מן השלם. מה חוצב את הסלע מן ההר? הגרזן. מה מפריד את הנשמה מבורא עולם? הרצון האנוכי, שזה בעצם הגוף. מדוע הנשמה נכנסת לגוף? כמו שאמרנו, מכיוון שבנשמה הוטבע החשק והרצון להיות בורא, אנחנו לא יכולים להיענות במתנת חינם. יש לנו ביזיון במתנת חינם, כלומר, אין אפשרות להפוך אדם אחר, להפוך את הזולת למאושר לאורך זמן, ומוצלח לאורך זמן, הוא חייב לעשות את זה מתוך עצמו. הוא חייב לברוא את זה מעצמו. הוא חייב לתת את הנתינה מתוך עצמו. זה חייב לבוא מאיתנו, להיברא מאיתנו. ולכן, יש לנו גוף שהוא כולו נגוף בנגף של אספסוף של מחשבות רעות, יצרים, הסחות הדעת, וכל דברי טמטום ושטות שמפרידים אותנו מן האינסוף. מדוע? כדי שנוכל להתגבר עליו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. וגדול הכובש את יצרו מלוכד עיר. כי כל המהות שלנו זה להתגבר על היצר. לא לבטל אותו. להתגבר. להגביר את הימין על השמאל, להגביר את הנתינה על הקבלה, כלומר, לא לבטל את הקבלה, אלא להתנות אותה, שזה עקדת יצחק. שאברהם, שהוא החסד, עוקד את יצחק, שהוא הגבורה. כשהוא בא להרוג אותו עם המאכלת, אומר לו, המלאך, מלאך השם, לא, לא, אל תשלח ידך אל הנער. לא באת לעולם לבטל את הרצון. באת לעקוד אותו. מה לעקוד? כלומר, אתה מקבל על מנת. אתה מתנה את הקבלה בייחוד. הסינתזה. אם אני רוצה שיהיה לי טוב, אני דואג שגם לאחרים יהיה טוב. אני רוצה להצליח במשהו. איך תצליח? אם תחשוב, מה שאמרנו, תתחיל ברגל ימין, איזה ערך אני רוצה לתת פה, ואז אני גם אהנה. כי כשאתה נותן, אתה יכול גם לקבל, ואין גנאי בזה. כשאתה נותן שירות, אתה יכול לקבל שכר. השכר הוא כבוד, אין גנאי בזה. השכר הוא כסף, אין גנאי בזה, שכל זה אתה מקבל כדי שתוכל לתת יותר. אין גנאי בזה. ואז יש לך גם מה שנקרא תורה וגדולה במקום אחד. וזה נקרא קשר וייחוד ושלמות הוא לגנוז בצניעות הישנה מושגת ולא נודע. כשאתה מתחבר לאותו מקום לא רציונלי, המקום שבו אתה נהנה לתת. אנשים אומרים, מה אתה פרייר? ואתה לא יכול להסביר להם שההנאה הזאת זה לא ההנאה הרגעית, האגואיסטית, של היי וביי, שרגע אתה נהנה ומתרגש ומיד אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, חצי שעה אחרי זה. איך אנחנו יודעים שזו הנאה שהיא שקרית, שבהנאה הזאת מה שיותר פחות? ככל שאתה יותר אוכל או יותר נהנה מישהו דבר שהוא שקרי, הנפילה שאחרי כן היא יותר כואבת. לעומת זה, הנאה שהיא אמיתית, כל הנאה, ככל שאתה נהנה יותר, אתה מרחיב את היכולת שלך להנות. הנאה הראשונה מכניסה אותך לטראומה ופוסט טראומה וכן הלאה וכן הלאה, ולפחדים ולהסתגרויות והתכנסויות וייאוש ודיכאון וכן הלאה. דיכאון משום דיכוי, שהרצונות שלך להענות ולשמוח מדוכאים, אתה לא מאמין בעצמך. ומה זה הנאה רוחנית? היא הנאה של שלמות. ככל זה מה שיותר יותר, ככל שאתה נהנה יותר, העושר נותן לך יותר ניקיון ויותר הזדקחות ויותר ריפוי, ואז אתה מקבל יותר אומץ. לתת יותר, לענות יותר, להסתכן יותר, להרחיב יותר, להיות יותר עבור הזולת ולהיות יותר עבור עצמך. את זה אי אפשר להסביר בשכל רציונלי. איך זה יכול להיות שככל שאני עוזר יותר ונותן יותר, אני גם מצליח יותר, אני נהנה יותר, ואני גם יש לי יותר כסף. זה בעצם הקו האמצעי, זוהי הסינתזה שעליה אנחנו מדברים, שהיא בעצם קשר וייחוד ושלמות. וזה לגנוז בצניעות, כי אתה לא יכול להסביר את זה. אתה יכול לתת דוגמה אישית. אבל שבן אדם מאושר הנאה רוחנית אמיתית, שעזרת לזולת וקיבלת סיפוק שאין כדוגמתו, עכשיו לך תסביר את זה לפסיכולוג. מה אני מרגיש? מה אתה יכול להגיד? טוב לי. מ-1 עד 10, לא יודע, לא יכול להסביר לך. והוא לגנוז בצניעות, כי זה מביא אותך למקום של צניעות, כי אתה לא יכול לרוץ בחוץ ולהגיד מה אתם מפסידים. אשר רצון כל הרצונות בו, ואין בו השגה ואין בו מודע. זה מעבר לרציונל. זוהי הנאה שהיא הולכת וגדלה, והזוהי הנאה שאתה לא מסביר. איך אומרים? הבדיחה אומרת, יש אנשים שמצליחים ויש אנשים שמסבירים. מתי שאתה מסביר זה כנראה לכסות על זה שאתה לא שם. ומתי שאתה שם, אין לך שום צורך להסביר. לא לתרץ ולא להסביר, לא להבין ולא להשיג. אתה לא, כשבן אדם סובב, אומר למה, למה, אבל כשבן אדם מאושר באמת, הוא לא שואל למה. אוי, למה? למה אני מאושר? מה קרה? מה לא בסדר איתי? האין סוף אינו עומד להיוודע ולא לעשות סוף, ולא לעשות ראש, ולא כמו עין שהוא כתר הנקרא עין, א' י' נ'. הראשון שהוציא ראש בסוף, מי הוא ראש? זוהי נקודה עליונה, שהיא ראש הכל הסתום, העומדת תוך המחשבה, שהיא חוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, בראשית ברא. והחוכמה נאצלה מן הכתר שנקרא עין, באלף. בסוד הכתוב, והחוכמה מאין תימצא. מאיפה מגיעה החוכמה? חוכמה אמיתית, מהעין. חוכמה אמיתית זה חוכמה שככל שאתה יודע, אתה יודע שאתה לא יודע, אבל זהו חכם הרואה את הנולד. הוא לא יכול להסביר לך איך. פשוט הגיע למקום שבו יש מקום אינטואיטיבי של תפיסה וידיעה מעבר לרציונל עוד פעם. ועשה סוף שהוא המלכות הנקראת סוף דבר, אבל שם באין סוף לא יש סוף. כלומר, על ידי העבודה הרוחנית שלנו, על ידי התפילה, על ידי המדיטציה והכוונה, ועל ידי העשייה למען הזולת במסירות נפש, בהתלהבות ובאהבה, שזה בעצם יש פה תרי"ג סגולות של איך להגיע לזה בכל מיני דרכים. לכן אנחנו רואים לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה לפני עשיית מצווה. אני מייחד פה את הקדוש ברוך הוא והשכינה, את השמיים ואת הארץ, את הבורא ואת הבריאה, את הזכר והנקבה. ואז כשאני מתחבר לזה, זה יכול להגיע עד האין סוף, עד אותו מקום של שלמות. נכון שהשלמות הזאת שאני בונה, היא לא הולכת לאיבוד. היא יכולה להיפסק לרגע, להיעלם לרגע, אבל אני זוכר אותה, היא נותנת לי אומץ וכוח להמשיך הלאה. השלמות הזאת שאני יוצר על ידי החיבור של מצווה, נשארת לנצח עם הנשמה שלי. אפילו אני אתגלגל, מי יודע מה, כמה גלגולים, זה משהו שמה שנקרא צדקתו עומדת לעד. זה נשאר לתמיד. סעיף י' ג', אין רצונות ואין אורות ואין נרות באינסוף. כל אלו האורות והנרות שבאצילות תלויים באינסוף, שהתקיימו בהם. אבל אינם עומדים להשגה, מי שיודע, ידוע ואינו ידוע. דנו שאפשר לדבר בו מבחינת ידיעה, אין אלא רצון עליון הסתום מכל סכום הנקרא עין. כלומר, אנחנו קוראים לזה עצמות הבורא. אני יכול לדבר על מה שנאצל ממנו, על מה שזוהר ממנו. אני לא יכול לדבר על עצמותו. לכן הוא נקרא עין שהוא הכתר. כלומר, אני יכול לדבר על השפע שהוא מתחיל להשתלשל ולרדת בעולמות. אבל באינסוף לא שייכת כלל ידיעה. האם אני יכול להגיע לאינסוף? כן. על ידי ההתעלות ומסירות הנפש והעבודה והאימון היומיומי, אם זה בתפילה, אם זה בעבודה היומיומית, אם זה בוואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, גם במערכות יחסים בני אדם, האינסוף גנוז ונמצא שם. כל העבודה היא שברגע שמתעורר הדין, ברגע שמתעורר הצפון, אני עוצר את זה, לא מבטל אותו, וכופה עליו את החסד הדרום. עד שאני עוצר את המזרח, שזה קו האמצעי, הסינתזה בין הלקיחה והנתינה. אני לא מוותר על הרצון שלי לקבל, אבל אני מתנה אותו ועוקד אותו ברצון שלי. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים. ולכן אני מתחבר לאהבה, לנתינה, להשפעה, לשמחה, ואז אני ממשיך. כלומר, איך שקראנו לזה, תמרור עצור. תמרור עצור אומר עצירה מוחלטת עם הרצון, אבל תמרור עצור גם אומר אין חנייה. אל תעמוד ותגיד אני לא רוצה, אני לא רוצה. מה אתה כן רוצה? מה החזון שלך? איזה אדם אתה רוצה להיות? מה האדם העליון? לאן אתה רוצה להתעלות? איך אתה מתעלה לאור? שאתה מעורר את החסד, את האהבה, את הנתינה, ולא מבטל את הגבורה. כי בורא עולם ברא אותך כדי שתרצה, שתחשוק בכל השפר של העונג הזה. אז איך זה קשור לשבת הקרובה, שבת הגדול? כאשר נברא העולם וכאשר היה החטא של אדם הראשון, נוצר כיסוי על כל האורות האלה. כיסוי אדיר של קלקול. ועכשיו האנושות התחילה בתהליך של תיקון, כאשר החושך שלט, הכאב, הסבל והחוסר התקווה, זה מה ששלט בכיפה. מי ששאב מזה זה האימפריות הקדמוניות ששיעבדו אנשים ללא זכויות. כלומר, האדם כבן תמותה היה נשלל מכל זכות לרכוש, זכות על גופו, על עושרו, על כל מה על חירותו, על כל דבר. הוא היה רכוש של בעלי הכוח. וכך נבנו אימפריות על בסיס של עבדות בעצם, בצורה כזו או אחרת. היו רמות שונות של עבדות. לא היו אזרחים, היו נתינים. ואז, כשאנחנו מגיעים לעבדות במצרים, מספר לנו הרי הקדוש, העבדות במצרים הייתה של עם ישראל של ניצוצות ממקום מאוד גבוה, אבל עם טומאה אדירה. קלקול עצום. במצרים היא כור הברזל על ידי הסבל והאיסורים העצומים במשך 210 שנים של עבדות. עם ישראל, הנשמות של ישראל באו וחזרו בגיגול שוב ושוב ושוב, וכמו כור הברזל הלכנו והזדקחנו. עד שהגיע מצב שהושלם התהליך כמעט. וכדי לסיים אותו היה צריך להכות את מצרים, שמצרים הייתה ביטוי של הקליפה הכי גדולה. הקליפה שיושבת על עץ החיים, במקום הכי צר, הצוואר, או העורף, אותיות פרעה, הצוואר, מיצר, מצרים. המצרים ישבו בעצם על העמוד השדרה, על העורף של עץ החיים. כל המעבר של האור מהגימל ראשונות שזה הראש, אל הגוף, שזה הביטוי בעולם הגשמי. חכמים גדולים היו מצרים. רשעים גדולים היו מצרים. כוח הכישוף שלהם היה עוצמתי. כל מצרים הייתה באובססיה לכוח של כישוף. עובדה, כל החפירות מראות את זה. הם שלטו באחרים, הם שלטו בעמם, בעמים אחרים, הכל בכוח, וזה נמצא. מצאו את כל המקדשים האלה שבהם הם פשוט השתמשו בכוחו של כישוף כדי לשלוט. עכשיו, היה צריך להרוס את הכוח הזה. 10 המכות בעצם שברו את הכיסוי, את הקליפה שהאנושות יצרה בעשרה מאמרות נברא העולם. על 10 ההצלות של אור, של כוח, של חיות, שהעולם ניזון מהם. בכל מכה העולם הלך והזדקף, הלך והתמלא מחדש באנרגיה של חיוניות. וכשמגיעים למכה העשירית והאחרונה, בורא עולם פעם ראשונה נותן את הכוח בידיהם של ישראל. איך זה מתחיל? פרק י"ב בספר שמות, פסוק ב'. החודש הזה ראש חודשים הוא לכם. אתם תקבעו מתי מתחיל המזל. מתי מתחיל השפע של אותו מזל להגיע לעולם, לנזול, להשפיע על העולם, מתי שאתם תקבעו. אני עושה לכם מיקור חוץ, מעכשיו אתם שולטים לכם. ראשון הוא לכם, פעמיים לכם. מתי זה קורה? שבת שלפני המולד, אוקיי? זה השלב הראשון. אבל פרק 12 של שמות יש לוח זמנים. דבר ראשון, אתם מקדשים את החודש. דבר שני, בעשירי בחודש. למה עשירי? 10 ימים, 10 ספירות, שהכוח של השליטה שלהם מושלם, שלב הראשון, תיקחו איש שה לבית אבותם, תקשרו אותו לקרעי המיטה. לא על איזה יתד בחוץ. למה המיטה מסמלת את השכינה, אומר הזוהר? ושאתם לוקחים את הטלה, האל המרכזי של מצרים, האל המרכזי של מצרים אל ראש הטלה, שקראו לו רע, לא במקרה רע, רצון עצמי, ראשי תיבות, אתם לוקחים את הטלה באופן סימבולי, אתם לוקחים את האל של מצרים, קושרים אותו למיטה ביום העשירי. באותו רגע, אתם לוקחים כוח ושליטה על הרצון, על האנוכיות, על הטלה שבכם, על הילד הקטן שבכם. בעצם זה שלב ראשון של בר מצווה, שמקטן אתה הופך להיות גדול. הניצוצות של האור שהתגלו באותו יום, אומרים המקובלים, אפשר שאותה הערה רוחנית שנקראת זרנפין, הצד הזכרי של הבריאה, יכול היה להאיר בכל אחד מישראל. לכן זה נקרא שבת הגדול. הגדול, גדולה, זה גם חסד. קיבלנו את היכולת הראשונית של אותה תודעה של לכפות את הימין על השמאל, את הדרום על הצפון, את החסד על הגבורה, את הנתינה על הלקיחה. בלי לבטל, בלי רגשות אשם, על זה שאני חושק ורוצה. התחושה הראשונית הזאת גם אפשרה בפעם הראשונה בהיסטוריה שיתגלה הכוח שנקרא שבת בעולם. כי מה זה שבת? עולה. כאשר המלכות, השכינה, המציאות, עולה לקודש הקודשים. היא עולה, ומי שרוצה לעלות איתה, מתעלה איתה על ידי התודעה שנקראת שבת. שזה בעצם ויתור, התעלות מעל הבלי העולם הזה, שזה ההתעסקות בטוב ורע, שלי ושלך, חומר, תיקון וכן הלאה, התעלות לעולם שכולו טוב, עולם הבא. לכן השבת היא מעל העולם הבא. הכוח הראשוני הזה של בעצם בצבץ ויצא לראשונה, אחרי 10 מכות, אחרי קידוש החודש, אחרי שלקחנו את הטלה איש לבית אבותיו וקשרנו אותו בצורה סימבולית, הנה אני לוקח את הילד, את הקטן, את האגואיסט, הנרקיסיסט, ואני עכשיו מתעלה עליו, שולט בו. 5 ימים אחרי כן, כי זה היה השבת, היום העשירי של ניסן היה ביציאת מצרים, היה שבת. ואז בורא עולם אומר לנו, חכו 5 ימים. ביום החמישי בין הארבעים, י"ד, ערב המולד, תיקחו את הטלה ותשחטו אותו ותיצלו אותו על אש גלויה, על קרבו וכרעיו, על אש גלויה, על האש, שבעצם שוב, אש נלחמים באש. מזל טלה זה מזל אש. האש, מה שם, האש צד צפון, הרצון האגואיסטי האנוכי, אני עכשיו צולע אותו על אש. אני אוכל אותו על מצות ומרועים יאכלוהו. מה זה מצה? עוד סמל של החשק והרצון של צד צפון, הצפוני זה היצר הרע, זה לקחת את הבצק שתופח, ואני עכשיו אופה אותו תוך כדי צמצום. במקום לתת לו לטפוח, אני מוציא אותו הכי הכי לא תפוח שאפשר. רואים איזה מצה. מצה מלשון מצה ומריבה. אומר הזוהר, כי אתה נלחם ורב עם היצר. אתה לוקח את הטלה הצלוי, עם מצה, עם המרור שאתה לועס אותו ומתגבר עליו. שמה החשק שמר לנו וקשה לנו? לברוח. לברוח. להחניק, להדחיק, להיכנס לטראומה. להיכנס לסיפור, אכלו לי ושתו לי, הם לא בסדר, אני בסדר, אני קורבן, אני מסכן, אני לוזר. לא, תיקח אחריות, זה גדול. ואז בליל הסדר, כל המדרגות של מעבר מקטן לגדול נכנסו בבת אחת, ולכן בחיפזון. מה בחיפזון? כמה זמן לוקח לאכול צלי על האש? יצאנו רק למחרת בבוקר ממצרים, היה לנו כל הלילה. גם לאכול את הטלה וגם לאפות לחם. אז איך נאמר לנו שהוא לא הספיק בצקם להחמיץ? פרק י"ב בהתחלה נאמר לנו, חודש הזה לכם ראש חודשים. ביום העשירי תקשרו איש טלה לבית אבותיו. בין הארבעים ביום בערב פסח, י"ד בחודש בין הארבעים, אתם עכשיו שוחטים אותו, צולים אותו, מתוך כוונה לשלוט על הצפון. ואוכלים אותו עם מצה. שוב, אותה סימבוליקה. ומרור, אותה סימבוליקה, לועסים את המרור כמו גדולים. לא בורחים מהקושי, לא בורחים מהמרירות, עד שזה נהיה מתוק. ואז אנחנו הופכים מקטן לגדול, מקטנות לגדלות. מילד קטן שאף פעם לא לוקח אחריות, לאדם בוגר שלוקח אחריות על כל מה שהוא מרגיש וחושב. ואומר, בסופו של דבר, איך שאני מפרש את המציאות זה רק באחריות שלי. הסיפור שאני מספר לעצמי, זה הסיפור שאני קובע שהוא הנכון. ומה אני מכניס בסיפור הזה? את החזון. שהכל לטובה, שיש בורא עולם, שיש אין סוף, ואני בדרך לאין סוף, וכל קושי שאני עובר, זה הזדמנות, זה כלי. והשם יתברך אוהב אותי, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה לי כדי שיהיה לי טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, כי אני צריך לזכות בטוב בעצמי. ושזה החזון שלי, אני גדול. אני יותר גדול מהחיים. כי אני הגברתי את הטוב על הרע, את הימין על השמאל, את הדרום על הצפון, יצרתי את הסינתזה, ועכשיו התחברתי דרך עץ החיים אל אותו קו שיורד מן האינסוף. לכן בקערה של הסדר אנחנו בונים את כל עץ החיים על הקערה. שלוש המצות שמכוסות, זה הגימל הראשונות שמכוסות, חוכמה, בינה ודעת, חב"ד. מה שגלוי זה על הקערה, מצד ימין למעלה זו החסד, מצד שמאל למעלה ביצה, האמצע ביניהן לקצת למטה, מרור, חסד, גבורה ותפארת. אחר כך קצת יותר ימינה למטה, חרוסת ונצח. שמאלה למטה, הוד, כרפס. קצת למטה באמצע, זה החזרת. אוקיי? חסה. ואז יש לנו עכשיו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, והקערה היא מלכות. בניתי את כל עץ החיים על השולחן. ואני קורא בהגדה 15 שלבים, י' וה', שזה הגימל הראשונות, העולם העליון. ועל ידי האמירה של ההגדה, אני קובע, אני מושך את האור מן האינסוף למטה, ועל ידי האמיר, פה, סך, הפה שמוציא סך, סך זה חיים בגימרת, 68, סמ"ך. על ידי זה שאני סך, אני מדבר הגדה, בשמחה, באהבה, בהתלהבות, אני מוריד את השפע למטה. ואז על ידי שפע הזה, אני עולה ומתעלה משלב אחרי שלב בהגדה. לכן זה הלילה היחיד שאנחנו אומרים פעמיים הלל. האמת, זה הלילה היחיד שאומרים הלל. פעם אחת הלל בתפילת ערבית, ופעם אחת הלל בזמן ההגדה. הלל בגימטריה כלי. אני בונה את הכלי, ועל ידי זה אני עולה ומתעלה עד שלב ה-15, נרצה. מה אמרנו נרצה הזה? ריצוי. אין יותר קליפות, אין יותר עוונות, אין יותר חשבונות. יש רק הארה אינסופית של עת רצון. זה אחרי שאכלנו את האפיקומן וסיימנו את 15 השלבים של ההגדה. לא כדאי לדלג על ההגדה, כי אתה מדלג על שלבים. ופספסת, החמצת. ואז זה נהיה פסח, כי זה פוסח ועובר. יכולת לקבל אור אינסופי, ולחוות את מה שאמרנו פה. דבקות וייחוד ושלמות. וחיבור וגנוזים שאתה לא יכול להסביר את זה לאף אחד. וזה מגיעים עם סיום 15 השלבים של הסדר. ואחרי שהרגשנו את החוויה הזאת, אנחנו מבינים למה בני ישראל יצאו למדבר, בלי תוכנית עסקית, בלי שירותי קייטרינג. איך יצאנו למדבר? שאתה בהערה אלוקית כזאת, של דבקות, אתה הולך קדימה ואתה יודע שהכל יהיה עוד יותר טוב. אנחנו איבדנו את זה יום אחרי, מדוע? כי בכל אופן, מה עשינו בשביל זה? אכלנו בשר כבש עם מצות ומרור, אבל קיבלנו את ההערה הזאת לפחות כדי שנדע מה מחכה לנו. עכשיו יש לנו 49 יום של ספירת העומר, עד שבועות כדי להגיע לזה. יש לנו את כל השנה לפנינו, ברגע שהתחברנו לאותה תחושה. קיבלנו בעצם סוג של טעימת ניסיון. טעמת? הרגשת? זה מה שמחכה לך, לעבודה. תהיה גדול. אל תיתן לכל הקטנות וכל הקטנוניות להשתלט לך על החיים. אתה גדול עכשיו. להיות גדול זה להיות בר מצווה. לקחת בר מצווה, יש לך את הכוח לעשות את המצווה, לכוח הזה של להשתלט ולהתעלות ולהגיע לאותם מקומות שדיברנו עליהם. ולכן, למה זה נקרא צו? מסיים סעיף ט"ו. על כן ניתן הצד האחר הזה ביד הכהן שכתוב צו את אהרון ובניו לאמור. ויש סוד כאן, כי אמרנו שאין צו אלא עבודה רבה, עבודה זרה. דנו סתרא אחרא. כלומר, כאשר אנחנו עושים דברים מתוך ציווי, ככה כתוב, אל תשאל שאלות. ואתה מדבר על התעלות ואין סוף וכו', מה, לא הגעתי למדרגה, אני עושה את הדברים, כי בורא עולם אמר לי ואני עושה את זה. ואני מקריב, כי אני עושה את זה מתוך ציווי. מאוד פשוט. גם הגמרא, גם הזוהר, אין צו אלא עבודה זרה, שאתה עושה את זה כעבד. אתה קטן, אתה לא גדול. האם זה מה שבורא העולם ברא אותך עבור? לכן כל המחשבות הרעות של הקטנוניות והחשבונות וההחמצה והמסכנות, את זה אנחנו צריכים לשרוף בשריפת חמץ. את זה אנחנו צריכים לחסל על ידי אכילת המצה, שתיית ארבע כוסות, כל זה, כל ההגדה, זה לצאת ממצרים, אנחנו לא עבדים יותר. אנחנו לא מקבלים פקודות. אנחנו מפקדים על החיים שלנו. אנחנו גדולים. אנחנו מפקדים על השפע של הבורא להיכנס לחיים שלנו. כי זה מה שהוא רוצה מאיתנו. על ידי זה אנחנו שורפים את המחשבות של הקטנוניות של העבודה זרה. זה להיות שבת הגדול. של לקחת אחריות, כי בלי זה אין חירות. בהצלחה לכולנו. פסח כשר ושמח, וכל טוב לכולם.